ונסיים. טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו לעסוק קצת במעכב הראשון שמעכב את מידת הזהירות, והוא הטיפול והטרדה העולמית. אמרנו הכרחי וצורכי החיים. כלומר, אין כאן איזו אידיאולוגיה או אישיות מקולקלת, חסרת רצינות, שעושה צחוק מכל דבר ולא מוכנה להיות שייכת אל הזוהר האלוהי, או לא מוכנה לגבולות גזרה של זהירות, אלא מדובר על אדם שמעוניין להיות זוהר, מעוניין להיות גם בתוך עולם של גבולות גזרה של זהירות, אבל צורכי החיים, הכרחי החיים, מושכים אותו לא להיות זהיר, כי הוא צריך כרגע לעמוד במבחן התוצאות, והוא צריך להשיג הישגים, ויש לחצים, ויש מתחים וכו'. כידוע לכולנו. וראינו בסוף הדברים בפעם הקודמת, שהבעיה בתרדה, הבעיה בתרדות החיים זה לא התרדות המעשיות, אלא בעיקר התרדות המחשבתיות. כלומר, שהמחשבות של האדם עשו עיקר תפל ותפל עיקר, המחשבות של האדם רואות כדבר עיקרי את הכרחי וצורכי החיים החומריים, לא ייחסו המחשבות הנכונות את היחס הנכון בין המחשבות האלוהיות, הערכיות, המוסריות, הנצחיות, לבין המחשבות החומריות, המעשיות, ההכרחיות, ואז מלא אדם איבד את הפרופורציה הנכונה בין סוגי המחשבות, ואז ממילא הוא אסור וקלו, כמו שראינו בתוך המחשבות, ולכן הפתרון שחזל אמרו, כשראו את שהבעיה היא בעצם לא הסידורים הטכניים שבחיים, אלא זה שאדם מתייחס אל הסידורים הטכניים האלה באופן מחשבי, כדבר המרכזי של החיים שלו, אמרו לך, תסדר את המחשבות באופן נכון, בין המחשבות האלוהיות, בחינת עסוק בתורה, לבין המחשבות המעשיות, בחינת הווה ממעט בעסק, כמו שחזל אמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. כל זה ראינו בפעם הקודמת. ממשיך הרמח"ל ואומר, כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו. אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול, עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו, עבודתו כוונה עבודתו הרוחנית. על כן נצטווינו לקבוע עיתים לתורה. כבר נחזור למשפטים החשובים מאוד האלה. וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם שיגיע אל הזהירות, וכמאמר רבי פנחס בן יאיר שעל פי מכתב הספר הזה, תורה מביאה לידי זהירות. וזולתה ללא תורה לא יגיע אליו כלל. והוא משמעו זכרון לברכה ולא עם הארץ חסיד. וזה כי הבורא יתברך שמו שברא יצרה באדם ושברא התורה תבלין לו. וכמו שאמרו זכרון לברכה, בראתי יצרה, בראתי לא תורה תבלין. יפה. בואו נחזור מההתחלה בקטע הזה. כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו. האם התורה מחנכת את האדם להפקיר את האחריות החומרית, הממונית, או כל הביטויים של האחריות החומרית שלו על החיים שלו, או על החיים של המשפחה שלו, או על החיים של העם שלו וכו'. התורה לא מחנכת להפקרות. התורה מחנכת לקחת אחריות. כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, החתן מתחת לחופה, חותם על הכתובה, מול שני עדים, שהוא יהיה אחראי כלכלית, ממונית, תפקודית, טכנית, על כל מה שהבית הזה יהיה זקוק לו. לכן ברור שהתורה לא מזלזלת בפרנסה. התורה לא מזלזלת באחות הכלכלית. התורה לא מזלזלת בזה שאדם צריך לטפל בצורכי החיים החומריים. בין אם זה פרנסה או בכלל כל צורכי החיים החומריים. לכן, ודאי שכשחזל אמרו הווה ממעט בעסק, הם לא אמרו תסיר אחריות. הם לא אמרו תזלזל בכל העולם החומרי שבתוכו אתה חי וישועת השם כהרף עין. זה לא מה שחזל אמרו. אלא חזל אמרו, אני אומר את זה כמשל ממקום אחר, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. אומר רבנו בחיי, האדם מצווה להכין את הסוס. אבל הוא צריך לדעת שניצחון המלחמה לא תלוי רק בסוס. ניצחון המלחמה תלוי בלהשם התשועה. אבל להשם תהיה תשועה אם הכנת את הסוס. אם הכנת את הסוס, אם אתה יודע להחזיק נשק בחמש נקודות אחיזה, ואתה חייל שמתאמן, והנשק לא רועד, ואתה מכוון הכי טוב שאתה יכול, עד לכאן סוס מוכן יום מלחמה, עכשיו הכדור בחוי יעזור שהכדור יצא בדיוק ויפגע במרכז המטרה. בסדר גמור. הסוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. לכן אומר רבנו מחיה, מצווים בני אדם להישמר ולהכין סוסים, ולדעת שהתשועה לא לבדו יתברך. זה לשון פחות או יותר רבנו מחיה. אז אותו דבר פה. התורה לא זלזלה בעסק. כשאמרה לך, הווה ממעט בעסק, אמרה לך, תייצר יחסים נכונים, עם המחשבות האלוהיות, אבל לא אמרה לך, תזלזל בצרכים ובהכרחים, בטרדות ובטיפול העולמי. התורה לא אמרה לזלזל. אלא, כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו. שימו לב, הרמח"ל מזכיר כאן את המילה מוכרח. בהמשך, ספר מסילת ישרים, כשהוא ידבר על מידת הפרישות, ושם הוא ידייק מאוד איזו היא פרישות חיובית ואיזו היא פרישות שלילית, שם הוא השתמש כמה פעמים במילה מוכרח. מהי הפרישות שהיא הכרחית לאדם? כי הדברים שהוא פורש מהם הם מיותרים לו, זה מותרות, ומהפרישות הזאת, או ביחס לפרישות הזאת, חזל ציוו עליך שאתה צריך להיות פרוש, קדושים תהיו, פרושים תהיו, תורם ועדי זירות, זירות, זריזות וכו' ליד פרישות, ומצד שני, איזה דברים הם הכרחיים בחייו של אדם, ואם הוא יפרוש מהם, הוא חוטא. כי אסור לו לפרוש מהדברים המוכרחים לו. ושאר החמחן מזכיר עובדי עבודה זרה, שפורשים גם מהדברים המוכרחים. אולי כדאי לקרוא את זה, כי המילה מוכרח כאן היא מילה חשובה. יש, כן, אולי רק עוד איזה חצי מילה על מה שכתוב כאן. כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו, אך ריבוי העסק אינו מוכרח. יש מוכרח ויש אינו מוכרח. מה שהכרחי, הכרחי. משהו ריבוי על ההכרחי, ומותר על ההכרחי, זה כבר לא... זה מה שחזל התכוונו, ממעט בעסק ועסוק בתורה. ביחס לריבוי, אולי רק נדק עוד דיוק אחד במשנה במסכת אבות, ביחס למילה ריבוי. אל תרבה שיחה עם האישה. בדקים חכמים לא כתוב אל תשוחח עם האישה. כתוב אל תרבה. כלומר, לדבר, יש הבדל בין דיבור לשיחה. דיבור, תרבה. שיחה, אל תרבה, תשוחח בלי להרבות. מה ההבדל בין דיבור לשיחה? זה לא נושא שלנו כרגע, אבל צריך לדייק. חזר לא אמרו אל תדבר, אמרו אל תשוחח. ולא אמרו אל תשוחח, אמרו אל תרבה שיחה. שכל המרבה שיחה עם האישה. לכן גם כאן, הריבוי הוא הבעיה, אבל לא ההכרח. מה שאדם מוכרח לו, אסור לו לפרוש ממנו. עכשיו, היות ואנחנו כבר פה, תקפצו רגע, אם אפשר, במידת הפרישות, דברים יסודיים ביותר, ממש. נגיד, בואו נתחיל פרק י' ג' בביאור מידת הפרישות. ממה אדם צריך לפרוש? אז אם אפשר לראות רגע ממש בסוף העמוד הראשון לגבי הפרישות, שאדם צריך גם לשים על עצמו סייגים ולהוסיף על עצמו בייסורים, שואל הרמח"ל, ואם תאמר מניין לנו להיות מוסיפים והולכים בייסורים? והרי חכמנו זכרונם לברכה אמרו לא דרך מה שאסרה תורה שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים וכו'. והרי מה שראו חכמים זכרונם לברכה בחוכמתם שצריך לאסור ולעשות משמרת, לעשות גדר, כבר עשו. ומה שהניחו ליתר ומה שראוי אותו ראוי ליתר ולא לאיסור. ולמה נחדש את הגזרות אשר לא ראו הם לגזור אותם? וכו'. שואל עוד כמה שאלות, בואו נגיע להגדרות. התשובה היא כי הפרישות ודאי צריך ומוכרח, אבל תכף נראה איזה פרישות. והזהירו עליו החכמים זכרונם לברכה, והוא מה שאמרו קדושים תהיו, פרושים תהיו. עוד אמרו כל היושב בתענית נקרא קדוש, וכו'. ועוד כמה מקורות בחז"ל. אחר כך הוא אומר, אם תסתכלו רגע, בסוף הפרק הזה, שמצד אחד אמרו, אסור לאדם שיסגף עצמו, ואחרי זה אמרו, כל מי שצריך ליטול מן הצדקה ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. ואחר כך אמרו כל היושב בתענית נקרא חוטא. אז לא הבנתי, אז כל היושב בתענית נקרא חוטא או כל היושב בתענית נקרא קדוש? הפרישות היא קדושה, אם הפרישות היא אחד הביטויים של זה תענית, תענית אכילה, תענית שינה, כל מסוגים של תעניות, אז הפרישות היא חטא, התענית סליחה היא חטא, או התענית היא ביטוי לקדושה? היושב בתענית נקרא קדוש, היושב בתענית נקרא חוטא. איך חכמים לא סתרו אחד, מאמר אחד סותר את חברו? אומר הרמח"ל, אלא, בואו רק נראה את מה שככה הוא סיכום קצר לכל הסוגיה הזאת. יש פה הרבה דברים שכדאי לקרוא, אולי בסוף הפרק הזה. הרי לך הכלל האמיתי, כל מה שאינו מוכרח לאדם, אנחנו מחפשים את המילה מוכרח, מוכרח מול ריבוי, כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראו לו שיפרוש מהם. כלומר, מהי הפרישות הרצויה? שעליה אמרו כל השבת הנית נקרא קדוש, שהיא הפרישות כאן של מסתת ישרים, שתורה ועדי זירות וכו' לפרישות עד חסידות רוח הקודש תחיית אמיתי. איזה פרישות מדובר? כל, אם אדם פורש ממה שהוא לא מוכרח אותו, ממה שהוא מותרי לו, מיותר לו. הרי לך הכלל האמיתי, כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראו לו שיפרוש מהם. עכשיו תראו איזה משפט מדהים של הרמח"ל. אם הייתי עוצר במשפט הזה, והיינו עכשיו יושבים בינינו ושואלים את עצמנו מה אנחנו מוכרחים. אז היינו מגיעים למסקנה הבאה, אני אומר דוגמאות מטופשות, אבל דוגמאות. אני לא צריך 15 חולצות בארון, מספיק לי 3. נכון? הולך עם 1, 2 בכביסה. יוצאות מהכביסה, שם עוד 1 בכביסה. מספיק 3. שני מכנסיים. אפשר לגור בחדר שאפשר לפרוס בו מזרונים ולא צריך לחיות בחדר שיש בו רק מיטה או 2 או 3 מיטות. אפשר לחיות בחדר שהקירות לא צבועים, ודאי אין עליו תמונות. מה עוד? אפשר לאכול לחם ומרגרינה ולא צריך פרילי ושמילי וכו'. נכון? קיצור, הבנו לאן זה הולך. אז אם ככה, כולנו חוטאים. אם אנחנו עכשיו נשב עם עצמנו ונראה מהם הדברים ההכרחיים לנו באמת, אז אנחנו באמת יכולים להגיע למה שהמשנה אומרת, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה ועל הארץ, ועל הארץ תשע. נו, אז איך אנחנו לא מתנהגים ככה? אז חס ושלום אנחנו עוברים מדברי חכמים. יש הרבה הרבה לדבר על זה, אולי בפעם הבאה נדבר על זה יותר באריכות. אבל מוסיף הרמח"ל משפט נפלא, דרך אגב, הערה מאוד מעניינת, שהשולחן ערוך פוסק להלכה שאדם צריך ללכת לעבודה. אדם קם בבוקר, סימן קופנוני, קופנונוו, אורח חיים. אדם הולך קם בבוקר להתפלל, אחרי זה קובע עיתים לתורה, אחרי זה הולך לאכול, ואחרי זה ילך לעסקיו. זה לשון השולחן ערוך. ואז אומר השולחן ערוך שכל תורה שני מהמלאכה, סופה בטלה וגורת עוון, על פי המשנה מסכת אבות. יפה. אומר המשנה ברורה, רגע, רגע, רגע. ועוד משפט, ומצטט השולחן ערוך את המשנה, וליישם מלאכתו ארעי ותורתו קבע. שואל המשנה ברורה שם במקום, זה הלכה. מה זה נקרא מלאכתו ארעי ותורתו קבע? אומר, המשנה ברורה אומר חפץ חיים, שיעבוד רק מה שהוא מוכרח לו. יעבוד רק לכדי פרנסתו, זה לשונו, יעבוד כדי פרנסתו, רק הדברים המוכרחים. עד לכאן דבר המשנה ברורה. אומר החפץ חיים, בעל המשנה ברורה, בהערה בשער הציון, שער הציון זה גם החפץ חיים, אומר החפץ חיים, וכדי שלא ירמה אותו היצר, שהוא יגיד גם את זה אני מוכרח, וגם את זה אני מוכרח, אני צריך 4 מכוניות, ואני צריך 5 מטוסים וכו', כדי שלא ירמה אותו היצר, שכביכול הוא שבוי במותרות שלו, והוא קורא לזה בטעות ובשגגה, או במזיד הוא קורא לזה הכרחי, אז איך אדם יודע שהוא באמת עובד כדי פרנסתו ולא יותר מזה? אומר הרמח"ל, אומר החפץ חיים, וכדי שלא ירמה אותו היצר, ישאל את עצמו אם הוא היה צריך לפרנס את חברו שהיה נמצא במצבו. מה היה אומר מוכרח, מה היה אומר מותר. על החבר היית אומר שיהיה לו, איך זה נקרא באוטובוס? איך זה נקרא? רב-קו. מה הוא צריך מכונית? בטח לא 5. תיסע ברב-קו. אז אם היה צריך לפרנס את חברו, אם הוא היה חברו, פה פתאום היה ברור לו מאוד מה מוכרח ומה מותר, ומה המותר. נכון? אז זה הפטנט של שער הציון. בסדר, זה החפץ חיים. אז אם כן, יעשה מלאכתו ארעי ותורתו קבע, אומר מי שם ברורה כדי פרנסתו, אומר שער הציון פטנט לזהות את זה כדי שלא ירמה את עצמו, כדי שלא ירמה אותו היצר, אם היה צריך לזון את חברו, מה היה אומר אז הוא מוכרח. בסדר. אבל הרמח"ל פה לא עוצר במשפטים האלה. הוא מוסיף עוד משפט. עכשיו המשפט שהוא מוסיף הוא משפט לאנשים בוגרים, לאנשים רציניים, לאנשים אחראיים, לא האנשים שיצר הרע שלהם תוקף אותם, שחיים בסרט. אומר הרמח"ל, תראו איזה כתפיים ענקיות של הרמח"ל. הרי לך הכלל האמיתי, כל מה שאינו מוכרח לאדם, בענייני העולם הזה ראו לו לפרוש מהם, עכשיו תראו איזה משפט. וכל מה שהוא מוכרח לו, אני הייתי עוצר פה. מוסיף הרמח"ל עוד כמה מילים. וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה. כיוון שהוא מוכרח לו. מה זה מאיזה טעם שיהיה? בוא נעשה טבלה, מה מוכרח? לחם ומרגרינה מוכרח. לחם וגבינה לא מוכרח. נעשה טבלה. אומר הרמח"ל, לא, לא, לא. כל אדם יש לו אישיות, יש לו אופי. אפילו בלכות צדקה יש נפקא מינה, זה לא פשוט המשפט שאתם יכולים להגיד, יש לו הרגלים. אדם שחי כמו מלך, וירד לעניות, מצווה הציבור להחזיר את מדרגתו הכלכלית לא ללחם ומרגרינה, להחזיר אותו למרכבה עם הסוסים שהיו לו. ככה הלכה. אז כל אחד הוא מוכרח לפי אישיותו, לפי האופי שלו, גם מבחינה מסוימת לפי מה שהוא הורגל. עכשיו כמובן יש דברים שהורגלנו שהם דברים שליליים, שצריך לסלק אותם, כי עשינו תפל עיקר עיקר תפל, היינו חומרניים יתר, המשפחה שבה גדלנו, האווירה החברתית שבה גדלנו, הייתה חומרנית יתר. לכן המשפט הזה הוא מסוכן, אבל המשפט הזה הוא אדיר. כל מה שהוא מוכרח לאדם, מאיזה טעם שיהיה. וכאן אדם צריך להיות מאוד אלוהי, מאוד פנימי, מאוד כן וישר עם עצמו, האם הדבר הזה שהוא כרגע רוצה להיפגש איתו, או עובד בשבילו, מוכרח לו, או לא מוכרח לו. ואם זה מוכרח לו, זה מאיזה טעם שיהיה, וזה יכול להיות מוכרח לו, ומותר ומיותר לחבר שלו. אז אין פה טבלות. אני יכול להגיד, לחם ומרגרינה זה מותר, גבינה צהובה, לחם ומרגרינה זה הכרחי, גבינה צהובה זה מותרות. לא. יש אחד שיש לו גבינה צהובה זה לא מותרות. זה הכרחי. טוב, אבל פה צריך להיזהר מאוד ממה שעכשיו אנחנו אומרים, כי אנחנו הרבה פעמים הורגלנו הרגלים לא חיוביים. בין מצד הבית שגדלנו, בין מצד האוויר החברתית שספגנו, ממנה כל מיני השפעות וכדומה. לכן אומר הרמח"ל, הרי לך כלל האמיתי, כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה, איזה גדלות של רמח"ל, מאיזה טעם שיהיה, אם זה טעם מנטלי, אישיותי, הרגלי, חברתי, לא משנה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא, כי אתה מוכרח. נכון, אז נכון שאני יכול לגור בבית שאין צבע על הקירות, לא מסויד. כן, אבל יש אנשים שהאישיות שלהם היא לא מסוגלת לחיות לאורך זמן בבית כזה. הם יהיו עצובים, הם יהיו מתוסכלים, הם יהיו עצבנים. הם לא יוצאו מהכוח לפועל את הכישרונות שלהם. יש אדם שיכול לחיות בדירה של חדר ורבע. יש אדם שהנפש לו קצת יותר רחבה. הוא זקוק יותר למרחב. אם הוא יהיה בחיים מקובצים, כל הכוחות, כל הכישרונות שגם הוא שם בו, שצריכים לצאת אל הפועל ולהיות שותף בבניין העולם דרך הכישרונות האלה, יעוקרו מלשון עקרות. אז זה לא כזה דיכוטומי, כזה ילדותי, כזה טבלאי. מוכרח, לא מוכרח, בוא נעשה טבלה. מאיזה טעם שיהיה? זה נפלא. הנה זה כלל נאמן, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שיקול הדעת. ושיקול הדעת הוא אמור לנבוע מיראת שמיים. ולא מכל מיני הרגלים שליליים וכל מיני דברים כאלה. ולפי שכלו יעולל איש וכולי וכולי. אז נחזור אלינו ובזה נסכם להפעם. כי הנה העסק מוכרח הוא לדן צור פרנסתו, אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד כדי כך. עד לאן ריבוי העסק, עד לאן המותר הכניע את המוכרח, עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו. אם התכנים האלוקיים, עבודת השם, הערכים האלוקיים נדחקו לגמרי, אין פנאי מחשבתי, אין פנאי נפשי, אין פנאי טכני לאדם, הוא כולו שבוי בתוך הפרנסה, כולו שבוי בתוך העסקים, כולו שבוי בתוך ההכרחים, בתוך הטרדות, בתוך הטיפול העולמי, עד כדי כך שכבר לא יניח, אין לו מנוחה, כן, לא יניח לו מקום, זה לא רק לא ישאיר מקום, אין לו מנוחה למקום הרוחני של החיים, לממד הרוחני שבחייו, זה מראה שזה ריבוי, זה לא מוכח. ולכן חכמים אמרו, על כן הצטוונו לקבוע עיתים לתורה, והמילה לקבוע היא המילה חשובה פה. לא אמרו לך תלמד תורה. אמרו לך תלמד תורה באופן קבוע, כמו שברור לך קבוע שאתה הולך לעבודה, וברור לך שקבוע אתה הולך לישון, ברור לך קבוע עיתים לתורה. והשכן ערוך פסק בלשון הזאת להלכה בכמה מקומות. צריך שאותו העת יהיה קבוע, זה לשון שכן ערוך, ולא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. אף אם בזמן שהוא קבע ללמוד תורה, פתאום איזו סיטואציה שהוא יכול להרוויח הרבה, אז הוא יגיד, טוב, לא, אני אבטר על הקביעות. לא, קבוע. טוב, צריך פעם באה קצת להעמיק בסוגיה של הקביעות, סוגיה מאוד חשובה. טוב, אז אם כן, ההגדרה העקרונית, היחס בין ההכרחי לבין הריבוי, שהתוצאה היא, האם נדחק לגמרי, אין מנוחה לגמרי, לתוכן הרוחני של החיים. אם אדם שיחק אל ההכרחי, יש לו מנוחת הפנים ומנוחת המעשה, לבנות גם את עולמו הרוחני וכו'. אבל אם הוא כבר פלש מהכרח אל הריבוי, אז פה כבר אין מנוחה, כמו שהוא כותב כאן, לא יניח לו מקום אל עבודתו. על כן הפתרון הוא, נצטוונו לקבוע עיתים לתורה. טוב, פעם באה אני מציע להמשיך בנצטוונו לקבוע עיתים לתורה, זה יש כאן הרבה מלא, מה לברר. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו. רבותיי, זה דברים חשובים מאוד, בסיסיים מאוד, בסיסיים פשוטים, 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 אבל מאוד חשובים.